עומדים לסיים ספר משלי ופותחים ספר איוב, ובאמת מה שנעשה, נדבר על משלי, נדבר על איוב, אבל בעיקר מה שחשוב, ננסה למצוא את המעבר ממשלי לאיוב. לא צריך יותר מדי להכיר את הספרים האלה לעומק, כדי להבין שיש פה סיפור מעניין. כמעט הייתי אומר, איזה ספר מוזר זה התנ"ך, שיש בו גם את ספר משלי וגם את ספר איוב. תנסו רגע להבין אותי, בגדול, גם אם אתם עוד לא יודעים בדיוק את כל הפרטים, ממה שאתם יודעים בגדול על ספר משלי, שזה אתם קצת יותר יודעים, בספר איוב, מה? למה זה שני ספרים שמאוד מאוד מוזר שנמצאים ביחד בתנ"ך?
מה מוזר? זה משלים, זה משל הכי גדול.
אבל זה לא מוזר, אני מבחינת מבחינת הרעיון הרוחני שהספרים האלה מספרים.
משנה אומר צדיק וטוב לא רשע ורשע.
זה. ממש ככה, על השולחן זה הסיפור. כלומר, הסיפור של ספר משלי, אנחנו נקרא את זה עוד רגע, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, כך נכון, כך ראוי, ככה העולם מתנהל, ככה אנחנו אמורים להתנהל, ככה אנחנו מסתכלים על העולם. מי שצדיק וחכם, כי בספר משלי הזוג הזה הולך ביחד, מי שצדיק וחכם, טוב לו בחיים. למה טוב לו בחיים? לא, אבל למה טוב לו? מאיפה בא הטוב הזה? לא, לא מהקודם, כי העולם מתנהל בצורה ראויה, העולם מתנהל בצורה ישרה, ומי שהוא חרוץ ולא עצלן, ומי שהוא הולך בדרך ישרה ולא מתפתה, ומי שהוא נדיב ולא קנאי ולא צר עין, החיים שלו דבש. לא רק פסיכולוגית, החיים שלו דבש. ולעומת זאת, מי שהוא טיפש ויצרי ופפפם, אז הוא מפספס. זה ספר משלי, ככה. ואז מגיע ספר איוב ונותן לדבר הזה כפה. מה? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. וזה דבר מאוד פשוט, זה גם יחזור בדברים שעוד רגע נקרא. אותי מאוד מעניין לשאול, אחרי ששמנו לב, בסדר, ההשוואה ברורה? לאן אנחנו נוטים? כלומר, אל תגידו לי גם וגם. באמת, באמת, תדעו לכם, זה אחת התובנות שאני גיליתי על עצמי. באמת, לאיזה ספר אנחנו יותר מאמינים? איוב, אני מוכן, תשוב, רגע, אני אומר איוב, אתם מוזמנים לומר את דעתכם כמובן. יש לי איזו תחושה שכאילו אנחנו ציניים קצת כלפי המבט התמים והנאיבי של משלי. אנחנו כאילו כבר יותר, מישהו פה, אני אעשה את זה בצורה קצת יותר, מישהו פה נופל מהכיסא ועולם האמונה שלו מתמוטט בגלל צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? באמת אני שואל, באמת. איפה היה אלוהים בשואה? מה זה פעם ראשונה שמעתם את השאלה הזאת? הרי אתם מכירים את השאלה הזאת, ולא משנה אם יש עליה תשובות, אין עליה תשובות. מה, זה מפיל אתכם? כאילו, אני יש לי איזו תחושה שהאוטומט שלנו לגבי העולם והחיים והתורה והקדוש ברוך הוא, זה בסדר, אנחנו כבר בוגרי איוב. עכשיו, זה לא שאנחנו לא מאמינים בשכר ועונש, כי אנחנו אמורים להאמין, זה שכר ועונש, וגם זה ספר משלי, וגם והיה עם שמוע. אבל יש לי איזו עמדה כזאת. ואני החלטתי כבר לפני כמה שנים, למה התחלתי ללמוד ספר משלי ואז גם ללמד? כי החלטתי שאני רוצה לחזור למבט הישר. כאילו, אני קראתי לזה לחזור למין תמימות שנייה. אתם מכירים את המושג? זה המושג חסידי שאיכשהו התגלגל. כלומר, הוא לא הגיע מעולם החסידות, אבל איכשהו התגלגל לתוך החסידות, לאיזשהו מצב של תמימות שנייה. כלומר, אני מכיר את איוב, והייתי במסעות לפולין, בסדר? והשאלות האלה עדיין מפעמות בי. ולמרות זאת, אני מוצא יותר ויותר בחיים שלי מקום דווקא לספר משלי. תגיבו קצת, מי שרוצה. היו פה כמה תגובות.
שהמציאות של היום היא יותר מצליק ורע לרשע וטוב, כי אנחנו חיים במציאות ש...
לא, מה פתאום?
רגע.
לא, שאם אנחנו משווים בין משלי לאיוב, כמו שהזכרת, איפה אלוהים היה בשואה, איפה...
כן, אתה אומר, בעולם שאין התגלות ישירה, בעולם
שלו... החלטתם הם לא דבש, החלטתם אותו, יש לכל אחד הקשיים שלו. אנחנו חיים במציאות שעם כמה שאנחנו מתאמצים, עם כמה שאנחנו עובדי השם, אנחנו לא חיים בפנן ויושבים על...
כן, בדיוק. זה הסיפור, משם אני מגיע.
לא, אני לא מסכים, אני חושב ש...
לא מסכים על מה?
רוב החיים הם כמו מה שמשלי מנסה להראות, שצדיק טוב לו ורשע רע לו בדרך כלל. פשוט אתה יותר זוכר את הדברים...
שיוצאים מהסדר, מעניין.
כי זה יוצא מהכלל ואתה פתאום, זה מפריע לך פתאום שיש איזה קטע. אבל בסך הכל, אנשים שהם הולכים בדרך הישר ולא מרמים ולא... והולכים כמו שצריך והם חכמים והם לא עצלים ולא זה.
עד ש...
החיים שלהם יותר טובים. עד שיש איזשהו... לא, עד שיש איזשהו קטע, עד שיש איזשהו קטע... משהו קטן שמפריע לך שיש לך איזה...
בסדר, זה...
אבל
זה.
בסך הכל, בכולל, אז...
אין בעיה, זה מה שנקרא ויכוח במציאות. כלומר, אז שוב, באמת, מה אנחנו חווים יותר? מה אנחנו יותר שמים לב? מה יותר מטלטל אותנו? אוקיי, זהו, אז זה ממש משלי ואיוב בסיפור, כן. אני לא שומע.
אתה אומר שרק
לצפות
את הרע, אתה אומר שרק לצפות את הרע, אתה אומר שרק לצפות את הרע,
אמרת ששפלת ולסטות לא מסיקה. אני חושב שבאופן כללי של הפרק חופש בדרך כלל לא מסיקות לנו. מה שמשנה לנו באמת זה החוויה.
כן, לא, אני התכוונתי לחוויה, לא ל... החוויה,
אני חושב שהיא מאוד רלוונטית להרבה אנשים. הרבה אנשים שיש לב החלה, שאתם דברים כאלה, הם דברים כאלה, הם דברים כאלה, הם דברים כאלה.
הבנתי אותך. הבנתי אותך. כלומר, אתה אומר, לא בקלות להיפרד מהמקום היציב והתמים, אוקיי, מקבל. בסדר, אבל אני לא עשיתי לזה מחקר. לכן אני אומר, כל תגובה שלכם היא רלוונטית. כלומר, כל תגובה של חוויית חיים, של מחשבות, של מפגשים, לגמרי. אבל באמת בואו נשים לב שיש פה שני ספרים, שיש, למרות שהם לא מתכתבים ביניהם במובן הפשוט, הם באמת שני ספרים מאוד משמעותיים, שכל אחד מאיתנו, כל אחד מהם סוחב אותנו לעולם של חוויות אחרות. זהו. אז את זה אני רוצה שככה נעמיק, ובחרתי לנסות להרוויח שני דברים, גם לעשות לכם מפה של הספרים, כי הרבה פעמים זה שני ספרים גדולים שקצת הולכים בהם לאיבוד. שוב, אני לא יודע אם עבדתם עם מפה כזאת ספר משלי. כלומר, מי שלמד פה את ספר משלי, אתה יכול להגיד לי ממה הוא בנוי, איך הוא מורכב? אולי חלק כן, אז מה זה? אז זהו, אז חשוב לי לעשות גם מספר איוב, אני רוצה להראות לכם את המפה ולהראות לכם שאפילו אפשר לעלות על תובנות תוך כדי ההבנה איך הספר בנוי. אז זה מה שנעשה. אז עמוד אחד משלי, עמוד אחד איוב, יהיה ככה מאוד מסודר. אז בואו נתחיל במשלי. מבחינת המפה של הספר, אז זה מקובל עלינו שהספר מחולק לתשעה קבצים. מה זאת אומרת תשעה קבצים? אז אני צילמתי רק 20, לא ידעתי כמה יש, אז או שיהיה אחד לשניים, או שמישהו יקפוץ לצלם, בסדר? תשעה קבצים, זה החלוקה המקובלת. מה זאת אומרת תשעה קבצים? תשע חטיבות בספר שאפשר להגיד שהם אותה סגנון ואותו אופי. אני, שוב, בגלל שלמדתם ספר משלי, אז יהיה מאוד קל לעבור על הקבצים ולנסות להיזכר. הקובץ הראשון, אחרי פסוקי הפתיחה, פרקים א' ת', כלומר, אתם מבינים, זה חתיכת ספר, זה כמעט 10 פרקים, שמה שמאפיין אותם זה נאומים ארוכים. נכון? תנסו רגע להיזכר, מעט מאות פעמים בקובץ הראשון היו פסוקים תלושים. בדרך כלל זה היה נאום ארוך, לא סתם נאום ארוך, מה הנושא המרכזי בקובץ הראשון? מה הנושא המרכזי של הנאומים הארוכים? מה אתם זוכרים?
זה כתוב שהזקנים הם...
המבוגרים, בדיוק. המבוגרים נותנים איזה נאום, ובעיקר מכוון לילד. כלומר, זה ממש נאום שמכוון לילד, שבדרך כלל ממה צריך להציל אותו? משני דברים. אישה זונה ופשע. נכון? שוד, רצח וזנות. תגידו, לא תרצח, לא תנאף. בסדר? מי שקצת הכיר פסיכולוגיה, יצר הארוס וטנטוס. כן? כאילו, השני היצרים שמובילים אותנו, לא תרצח, לא תנאף, זה בעצם מרכז. הקובץ הראשון, יש גם דברים נוספים. אם אתם זוכרים, יש אמירות על התורה, על החוכמה, יש עוד כמה דברים, אבל בגדול זה אכן האופי של הקובץ הראשון. קובץ ב' לעומתו, שהוא גם מעל 10 פרקים, אחר לגמרי. קובץ ב' זה בדרך כלל שאומרים ספר משלי, מתכוונים לקובץ ב'. כי מה יש בקובץ ב'?
משלים.
זה המשלים. כלומר, פתגמים, לא משל סיפור, אלא פתגמים בודדים, כמעט ללא קשר בין פתגם לפתגם. פתגמי חוכמה וניסיון חיים. לפעמים המשפטים מקבילים, לפעמים הם נרדפים. גרינס שאלה על זה גילה שיש 375 פתגמים בקובץ. גימטריה, שלמה. יפה, אה? כך הוא טוען, שהוא מצא 375 פתגמים.
ממש אין קשר בין
פסוק. אין קשר. שואל, לפעמים מוציאים איזה דרשה, אבל אין קשר. זה ממש כל פסוק עומד בפני עצמו. עכשיו, תשימו לב שזה בעצם רוב הספר. רוב הספר, נכון, 22.5 פרקים מהספר, זה בעצם שני הקבצים הראשונים. וזה הסיפור. אחר כך יהיו נספחים, אבל קודם כל, יש לנו שני סגנונות גדולים בספר משלי, הנאום הארוך שמכוון לילדים, ופתגמים שמכוון
לכולם.
עכשיו בואו תקראו איתי את הפסוקים הראשונים של הספר ותראו שזה בעצם כתוב שם. משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים, כלומר יש פה כבר מגוון של הלקח, למי? לתת לפתעים עורמה לנער דעת ומזימה, ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה. כלומר יש פה גם פנייה לילדים, לפתעים, שצריך ללמד אותם חוכמת חיים, להדריך אותם, לחנך אותם, וגם משפטים לאנשים חכמים. כן, לאנשים שכבר מבינים משהו מהחיים שלהם, להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם, והמוטו של הספר זה כמובן יראת אדוני ראשית דעת, חוכמה ומוסר אבלים בזו. כי הספר עובד על שתי זוגות, שני זוגות, החכם והצדיק, הטיפש והרשע. אז זה שני הקבצים המרכזיים. אחר מכן יש כל מיני נספחים. קובץ ג', תראו, מאוד קצר, דברי חכמים. מי זה דברי חכמים? כי הרי שני הקבצים הראשונים מיוחסים לשלמה. מי זה דברי חכמים? אז אני מתאר לעצמי שהחכמים זה בדיוק אותם חכמים ששלמה דיבר איתם ונפגש איתם, כמו שאנחנו מכירים בספר מלכים. אין זה קובץ של פתגמים, אלא של אמרי מוסר מעין מה שיש בקובץ הראשון. נמצא קשר בין קובץ זה למשלי עמים קדומים. קובץ ד' דומה לקובץ שלפניו, גם זה פחות מפרק, גם הפסוקים, הוא משמש לו כנספח. קובץ ה', אותו דבר, שוב, נלך. קובץ ה', גם הוא קצת יותר ארוך, מחזירנו שוב אל הקובץ השני, שוב יש לנו כאן פתגמים קצרים, לפי הכתובת גם אלה הם משלי שלמה, אבל פרק כ"ה מתחיל, שימו לב לפסוק, גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. כמה פתגמים יש בקובץ הזה? תעשו, חזקיה בגימטריה. זה מה שגרינץ גילה, כן, כמה זה 175, תעשו, כמה זה 110,
130.
לא, 100 ומשהו, חזקיה, כן, 130. כן, זה מדליק. טוב, איך אתם מבינים את המילה המעניינת, העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה?
לקחו
והעתיקו. מה העתיקו? כלומר, העתיקו מדף לדף? מה זה?
בעל פה לכתב.
אפשר, בעל פה לכתב, דף לדף, אחד הפרשנים אומר, תרגמו. תרגמו. למה תרגמו? כי? לא, הוא ידע, הוא דיבר עם אנשים מעולמות שונים, שהוא מדבר עם חכמי קדם, חכמי ארם, חכמי מצרים, חכמי צור.
שהוא אחד עם השפה שלו.
כן, אז מתרגמים, שזה יפה. קבצים ו' ז' וח', זה בעצם שלושה חכמים עם שמות ככה מוזרים, אגור בן יקה, עלוקה ודברי למואל מלך. המדרש כמובן יגיד שכל השלישייה הזאת זה שלמה, והקובץ האחרון, מה שמוכר אצלנו, בתור אשת חיל. אז ממש, קבצים א', ב' וה', זה הקבצים המרכזיים של הספר. שאר הקבצים מאוד דומים להם ומשמשים להם קצת כנספחים. וכמו שאמרתי, זה הרעיון של הספר. יש פה דברי חוכמה שמספרים גם לילדים וגם לאנשים מבוגרים.
הרב
מדן
מסביר כאילו את המבנה באופן כללי.
תגיד.
הוא אומר שהקובץ, בעצם קובץ ב' וה', זה כאילו הלב, זה החוכמה. וההתחלה בסוף זה בעצם להסביר לך למה כדאי לך
להתעסק
בחוכמה.
אז הנה, זה עוד דרך, זה מאוד מעניין, נכון?
זה מבוא לחדר, ואז...
איזה יופי. יפה. כלומר, זה שוב דרך לראות בסדר של הספר חלק מהתבונה שבו. זה נכון? יפה. כסיכום לספר משלי, בחרתי לכם קטע מגרינץ, שהוא החוקר. כיצד נוצר משל זה? הוא בעצם שואל את שאלת השאלה, איך המשלים האלה נוצרים? כן, משלים לדוגמה? למשל, עוד איזה, לך לנמלה הצל, רדע וחכם.
פתי
ים, חנוך לנער על פי... בקיצור, אין ספור, נכון? נכנסנו פה קצת לעבירת חידון התנך. אומר גרינץ, כיצד נוצר למשל זה? מניסיון חיים. אדם בעל שאר רוח, מעורב בחיי המעשה, אחרי התבוננות ממושכת במעשה עצמו, תוהה מה עלה לו מתוך הגיעתו, כלומר, מה למדתי מהחיים? והרי הוא יושב ומסכם את הדברים בינו לעצמו, ומעלה כלל, כלומר עיקרון, מאמר קשר המשמש לו או לפני סביבתו, לקח לימים יבואו. בהקשר הזה אני תמיד רוצה להזכיר לכם, אני לא יודע מי מכם חווה את זה שהייתם ביסודי, מה איתר את קירות כיתתכם שהייתם ביסודי בעיקר? כל מיני פתגמים כאלה, לא? לא, אתם לא, כן, לא כן. הייתם מהתקופה הזאת שהמורים היו כותבים פתגמים, אני זוכר ביסודי שלי, זה עוד לפני גם. המחשב, היה מגיע מישהו במיוחד שהיה לו כתב יד יפה והיה מאתר למורים כל מיני פסוקים שהם בחרו. זה, הנה, יש פה פסוקים, יש פה לקחים, יש פה תובנות, וזה יהיה לנו מול העיניים. או יש שורה שלישית, שגם הוא עובר בין הבריות, מדבר בשכלו אשר חונן דבר לדבר, ובחריפות ראייתו הוא מביע מסקנתו בלשון נאה, קצרה ושנונה, שנוכל להישמר ולהיקלט בין הרבים, להפך לפתגם עממי. כבר בתקופה קדומה, אנו מוצאים לחכמים שונים שהם תורכים להניח תוצאות ניסיונותיהם והתבוננותם גם לדורות יבואו, אם לבניהם, אם לתלמידיהם, והרי הם מצרפים משל למשל, מלטשים וחורזים אותו חריזה נאה ומעלים אותם על ספר. דבר זה נמצא בסופרים קדמונים מאוד, במצרים, משומר, מארם ועוד. דרך זו להדריך דור יבוא, על פי מסקנות חייבו, לא פסקה אולי בשום זמן. ממש עכשיו סיכום תמציתי ומאוד מאוד פשוט, נכון? ותמים ונחמד. לספר משלי. הערות, שאלות, משהו שעוד חשוב לכם לדעת מהספר, בלי קשר למה שעכשיו דיברתי?
זה כאילו, לפי הכיוון של גרינץ, למה זה נכנס לתנך? מה ההבדל בין משלי לבין משלי שומר?
למה צריך להיות הבדל? זה דברי פתגמי החוכמה ודברי החוכמה של האדם החכם ביותר שלנו, שלמה ועוד אנשים אחרים. זה, במובן הזה הספר שלנו ספר חינוך, בדיוק כמו משלי אמן מאפת, שזה החכם המצרי המרכזי שמתכתבים איתו.
רק שהוא יהודי והוא...
למה זה קדוש? שתי סיבות. דבר ראשון זה נכנס לתנך, ואני מזכיר לכם שגם על ספר משלי, כמו על קהלת, שיר השירים, אסתר, וגם המפתיע ביותר, לא, על רות אין דיון, יחזקאל. יש דיון אצל תלמידי רבי עקיבא, שזה אם זה מקודש או לא מקודש, ובסוף הכניסו את זה. כלומר, באמת יש שאלה, כי זה חוכמת חול.
יחזקאל, זה לא שאלה אם זה מקודש או לא, זה פשוט שאלה אם נכניס את זה בגלל...
כן, כן, נכון, לכן אמרתי, יחזקאל הוא סיפור אחר, אבל זה נכון. תשובה שנייה נמצאת בפסוק שחותם את ההקדמה, יראת השם. כלומר, זה ספר חינוך, נקרא לו חולי, אבל הוא כולו טבוע ביראת השם.
כן, ולכן גם הוא מדבר על צדיק.
כן, אבל צדיק, הרבה פעמים זה צדיק, לא צדיק של מניח תפילין וזה, אלא צדק, יושר, בסדר? הגון. עכשיו, באמת זה מה שפותח את הספר, זה הפסוק, יראת השם ראשית דעת, מה שמסיים את הספר זה, אתם צריכים לדעת בעל פה? אבל אני צריך את יראת השם. שקר אכן, באבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. כלומר, יש משהו ביראת השם, כמעט, אני אוהב, לא כמעט, אני אוהב להקביל את זה במובן מסוים למה שהרמב"ם עשה לאריסטו. נכון? כלומר, הרי אריסטו לא נמצא פה בבית המדרש, למרות שהוא בעצם כן נמצא בתוך בית המדרש, בתוך שמונה פרקים לרמב"ם. אבל אחד ההבדלים הגדולים, שהרמב"ם מגיד פה יראת השם. יפה. יאללה, אנחנו עוברים בזריזות ליוב, שזה פה אתם ממש נמצאים בפתיחתו. תעברו את העמוד, אני רגע מדלג על המאמר המרכזי, אותו נקרא בסוף. תעברו בבקשה עמוד, אותו דבר. בחרתי להביא לכם את המפה של הספר, ואיזשהו דיון עקרוני שכדאי להכיר בפתיחת ספר איוב. זהו, אז את זה אני משאיר לכם לדון, אני בחרתי במשהו אחר. אוקיי, קודם כל מבנה ספר איוב. אז פרסתי לכם את המפה, ואני חושב שזה יהיה כדאי לכם לעקוב עם זה כל הזמן. כלומר, לשים לב איפה אנחנו בתוך המפה של ספר איוב. אז בואו נתחיל. ספר איוב קודם כל בנוי מסיפור מסגרת. נכון, מוכר לנו, זה גם הכתוב בצורה של פרוזה, מה שנקרא. הטעמים הם טעמים רגילים של סיפור המסגרת, ומופיע שם שם השם, י' ק' ו' ק', כמו שאנחנו מכירים. הסיפור המסגרת זה הפתיחה א' ב', והסיום בפרק מ' ב'. בסדר, ממש ניסיתי להראות את זה גם בצורה ויזואלית, זה סיפור המסגרת. מה קורה החל מפרק ג', אחרי שאנחנו שומעים על הצרות, התחלתם כבר יוב, אתם... לא. אבל אתם בגדול. הסיפור מוכר, חלקכם אולי גם זוכר את זה מהבגרות או משהו, מי שעשה על יוב. אז זה הסיפור, נכון, הסיפור מוכר, אני כרגע חוסך אותו. ברגע שנגמר הסיפור עצמו, כלומר, עם אלוהים והשטן והצרות של איוב ואשתו ופפפם, איוב מגיב לראשונה ומקלל את יומו, שזה פרק ג', ומרגע זה מתחיל הדיון עם חבריו. כמה חברים יש לאיוב?
שלושה
פלוס אחד, וזה מאוד מאוד חשוב. בסדר? בואו, פשוט תזכרו איתי. יש לנו שלושה מחזורים של המענות, כאשר זה כל פעם, זה פינג פונג. אליפז איוב, בלדד איוב, צופר איוב, סיימנו. מתחיל המחזור השני. אליפז איוב, בלדד איוב, צופר איוב, סיימנו. מתחיל המחזור השלישי. אליפז איוב, בלדד איוב, משהו פה קרה. אז אתם מבינים שכבר המבנה הזה דורש מחשבה, עוד רגע נדבר עליו. בכל מקרה, בגדול, זה בנוי משלושה מחזורים של ויכוחים. ממלא כלומדי איוב יש לכם פה איזו משימה פרשנית מעניינת, והיא לנסות לאפיין כל מחזור ויכוח. כלומר, האם יש מחנה משותף למחזור הראשון? האם יש מחנה משותף למחזור השני?
גם כל דמות לנסות.
וכל דמות, יפה מאוד. כלומר, זה, אתה צריך גם לזכור את דמותו של אליפז לאור הספר, נכון מאוד, נכון בוודאי, וגם לאור הניסיון. עכשיו שוב, אם תרצו שיעור בסוף איוב כסיכום, אז בשמחה, כלומר, זה יהיה חלק מהדיון. אוקיי, אז אנחנו בסוף המחזור השלישי, אליפז איוב בלדד איוב, אין לנו צופר איוב, ולכן איוב מדבר פעמיים.
זה כזה
קריטי שאין צופר. עוד רגע נדבר, עוד רגע. בסדר? יש לנו שני משלים ארוכים מאוד, ממש, משלי איוב, או מהסיפורים ארוכים של איוב, ופתאום מגיע החבר הרביעי, שנקרא אליהו. שאני לא יודע, אני לימדתי פה איוב לפני כמה שנים, מישהו פה היה, אני לא... היית? את ההקלטות. אליהו הפך להיות באמת פייבורית שלי, כלומר, הוא באמת דמות שמאז שלמדתי אותו לעומק פה, הוא באמת מלווה אותי. אליהו נותן ארבעה נאומים, וגם פה, מה השאלה הפרשנית המרכזית, חוץ מלהבין את מה שהוא אומר, זה מה היחס בינו לבין הרעים.
הוא בכלל השומר של הסוסים שלהם, לא? הוא עושה כנער, כאילו, לא...
הוא צעיר, כלומר הוא מציג את עצמו כצעיר, הוא לא שומר סוסים זה אולי מדרש, לא יודע. בפשט לא, ואז שוב זה מעניין מה המקום של אליהו בתוך הסיפור, גם על זה יש לי אמירה מאוד מאוד נחרצת, שווה לדבר על זה. לאחר שאליהו נותן ארבעה נאומים ושימו לב שאיוב לא מגיב, בסדר? בשונה מהרעים, פה איוב לא מגיב, הקדוש ברוך הוא מתגלה בשתי מענות שחזרנו לפינג פונג, השם איוב, השם איוב, ונגמר הסיפור. בסדר? זה המפה של ספר איוב, כל פעם שאתם נמצאים תשימו לב איפה אתם, שלא תלכו לאיבוד. אז מה שמנו לב במפה הזאת שצריך לבאר? קודם כל, מה קרה למחזור השלישי? ודבר נוסף, מה עוד המפה הזאת מעלה? אז אני אגיד לכם, וזה אחד ההברקות שעלו לי בשנה שלימדתי פה איוב, אני יודע להגיד את זה, עוד לא פתרתי את זה לגמרי. לא יודע אם אתה זוכר מההקלטות. שפתאום שמתי לב שמוצג פה שני איובים. כאילו בקריאה הפשוטה של הספר, אז הספר הוא מתחיל בסיפור, עובר למענות, והמענות, מה הקשר שלהם לסיפור? הם תגובה לסיפור, כלומר, לא, פתאום אני הבנתי, ובאמת, כלומר, אני הבנתי את זה, ואני עוד לא לגמרי הצלחתי לסדר את זה עד הסוף, שיש פה בעצם שני איובים שהתנך מחבר לנו ביחד. בואו נסתכל רק על סיפור המסגרת. מה זה הסיפור של איוב לפי סיפור המסגרת? כמעט הייתי שואל אתכם, איזה אופי יש לסיפור הזה? מאיזה סוג הוא? אני אספר לכם. יש פה אדם צדיק, שכולנו ברור לנו שהוא צדיק. אף אחד לא מפקפק בזה. השטן והקדוש ברוך הוא איכשהו מנהלים עליו מחלוקת. הוא חווה חוויות קשות. על השלב הבא. איך הוא... מה הוא?
פורק קול.
לא, לא, הוא מתמודד איתם. באיזה מובן הוא מתמודד איתם? השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. אומר הקדוש ברוך הוא בסוף הסיפור, איזה צדיק הוא, והוא מחזיר לו הכל כפליים. זה סיפור חסידי קלאסי, נכון? זה לא רק סיפור, זה סיפור עם קלאסי, על אדם טוב שעובר סבל, עובר איסורים, ולמרות שהוא עובר סבל ואיסורים, הוא ממשיך להיות טוב ונאמן בבריתו וקיים במאמרו, ובסוף הסיפור הוא זוכה ל... וואלה! ובתוך סיפור המסגרת הזה, שהוא פשוט, שהוא עממי, התנך מכניס לנו את הבומבה. ומה זה הבומבה? פתאום איוב הצדיק והתמים שאמר השם נתן והשם לקח, נכנס לתוך מערכת של דיונים, ואיזו עמדה הוא תופס בדיונים? את העמדה של... תנסו אתם, שוב, ממה שאתם יודעים מלמעלה. איזה עמדה הוא תופס בדיונים? לא. שאלה, זהו, אני... תראו. הוא לא כופר. למה הוא לא כופר? אלוהים נוכח שם לאורך כל הדרך. הוא מאמין באלוהים, דבר אליהם. אבל הוא מתלבט. הוא מעלה סימני שאלה. הוא מטיל ספקות. הוא מערער. ומי מוצג לאומתו? לאומתו מוצגים הדוסים. נכון? שלושת רעב. אני כרגע שם את אליהו בסוף. שלושת רעב, הדוסים. אה? מה זה? מה אנחנו עושים? כאילו, רק בסיפור המסגרת זה סיפור אחלה, מעולה, חמוד, לא מעורר לשום בעיה. אבל פתאום שאני שם לב שברגע אחד הפוזיציה של איוב משתנה, זה ממש מעניין.
לא הבנתי, בפועל איוב לא עושה שום דבר נגד אלוהים בסופו של דבר?
מה זאת אומרת? במענות? מה זה? אבל הוא מדבר מאוד מאוד בוטה, הוא חצוף, הוא ישיר, הוא כואב, הוא
מפקפק. זה בוויכוחים?
כן.
זה בוויכוחים, ואז אחר כך, אחרי הוויכוחים, הוא ממשיך להיות איש טוב ומקבל שפע?
אני לא יודע, זה הסיפור, אתה, הנה, שמת לב למשהו, שצריך לברר אותו. מה היחס? באמת, אמרתי לכם, זה עוד לא סגור אצלי לגמרי. מה היחס בין איוב של המענות, איוב של הסיפור לאיוב של המענות? אני יכול להגזים ולהגיד שזה מה שהתנך רצה לעשות. כאילו הסיפור הקלאסי הוא ידוע, מה זה עושה בתנך את המענות. זה מה שהתנך שלנו כולל. ואז זה בומבה, למה זה בומבה? שוב, אני חוזר לדיון בין זה לבין ספר משלי, ואתם תבדקו על עצמכם. אם אתם תבינו כמו שצריך את הוויכוח בין איוב לבין הרעים, במי אנחנו צריכים לתמוך? ברעים. וברור לכולנו בקריאת ספר איוב שאנחנו תומכים באיוב. ואת זה תתבלבלו קצת. עוד פעם אני חוזר, זו טענה מאוד מאוד יפה. הרעים מתפקדים בתור הדוסים. אני אומר לכם, הם אומרים את כל המשפטים הנכונים שגם אתם תגידו. שגם... מה זה?
גם במשנה כתוב שאם לבן אדם רע, צריך לבדוק את המעשים.
לגמרי, לכן אמרתי. שגם, כאילו, הרעים מצטטים בעצם את משלי. זה המעניין פה. שהרעים בספר איוב הם הדוסים. הם אומרים את הדברים הנכונים שכולנו גדלנו עליהם. ספר משלי, הם אומרים את המשפטים הנכונים. אבל מאוד מאוד ברור שאנחנו אמורים להיות לא עם הרעים, אנחנו אמורים להיות עם איוב. סתם דוגמה אחת, מאיפה ברור לנו שאנחנו אמורים להיות עם איוב? למשל, מה זה? בדיוק, בסופו של דבר, השם חורר פה ברעים, נכון? וזה אתגר, אני אומר לכם, זה אחד האתגרים החשובים בספר איוב. אני אגיד לכם מי פתחה לי את המחשבה לגבי הספר הזה, וזה מאמר שאתם חייבים לקרוא. לא משנה מתי, במהלך ספר איוב. אתם חייבים לקרוא את המאמר הזה, בסדר? מאמר של דוקטור אחינועם יעקובס. יצא ספר, הוצאנו ספר לפני כמה שנים בישיבת נתיבות, נפטר לנו שם תלמיד. בקיצור, הוצאנו לפני כמה שנים ספר, זיכרון, תלמיד שלנו שנפטר מסרטן, וגם אמא שלו נפטרה חודש אחרי, כלומר ממש חודש, הבדל ביניהם, שהתמודד עם השאלות הקשות, חידת האיסורים. מישהו ראה פעם את הספר הזה? אוקיי, בתוך הספר חידת האיסורים יש מאמר של אחינועם יעקובס שלצערנו הרב נפטרה לילדה, נפטרה להם, יונתן ואחינועם, נפטרה להם ילדה מסרטן, בת 6, צעירה, 6-7, והיא כותבת שם איך היא התמודדה עם הסיפור בעקבות ההיכרות שלה עם ספר איוב. ואחד הדברים המרגשים במאמר, שהיא מתארת מה קורה שהיא פוגשת חברים וחברות שלה, אותי כיפות וחובשי קסש, שאומרים את המשפטים הנכונים. כולנו יודעים להגיד את המשפטים הנכונים. רק שהיא מתארת שם, ואי אפשר לא לבכות שלא קוראים את המאמר הזה, מה היא חובה שאומרים לה את המשפטים הנכונים האלה. כמו למשל, השם נתן השם, הכל לטובה, תעשי חשבון נפש. אז אנחנו צריכים לברר, באמת, תוך כדי הלימוד שלנו של הספר, שלכם של הספר, מה, ותגיבו, באמת תהיו מה שנראה כנים, שאתם שומעים את הדברים של הרעים, אתם שמה, אתם לא שמה, מה עושים עם זה, עם המשפטים הנכונים שפתאום מתרסקים אל מול המציאות? טוב, לכן אני חושב שקוראים בספר שני דברים. אז זהו, אז אחרי שתיארתי לכם את הסיפור של המסגרת והמענות, בואו נחזור רגע לסיפור של הספר עצמו. שימו לב שאני צריך לשאול למה המחזור השלישי לא עומד, ומה עושה אליהו. למה הוא לא, מה הסיפור של אליהו? כדי להבין את זה, בואו נעבור למסגרת שכתבתי לכם. והשאלה שבחרתי להתמודד איתה שוב כהקדמה לספר איוב, זה השפה של הספר, שכידוע לכולנו היא שפה מאוד מאוד מסובכת. היא מסובכת לא כי אנחנו לא יודעים עברית. אובייקטיבית היא מסובכת. מה מגדיר שפה קשה בתנ"ך?
מילים
יחידאיות. כלומר, רוב המילים שבתנ"ך, גם אם במקום מסוים אתה לא מצליח להבין, מספיק שזה יהיה במקום אחר, קצת בשינוי הטיה קלה או הקשר אחר, ואפשר לפענח. הרי רוב פרשנינו ככה הם עבדו. באיוב יש עשרות מילים יחידאיות. ולכן באמת הספר אובייקטיבית קשה.
איך יודעים איך
לפרש? רגע, בוא נראה, אנחנו נתחיל. איך יודעים? אז אתם תראו שהפרשנים שוברים את הראש. אין מה לעשות, שמעו, הקטע המשעמם בספר איוב, שאני לימדתי פה איוב, מאוד מאוד נהננו מהרעיונות, מאוד מאוד החבר'ה נרדמו שעברנו מילה מילה. כלומר זה קשה, וגם לכם זה קצת יהיה קשה, אין מה לעשות. אני מציע לכם לא לשבור את הראש על כל דבר. כלומר, בעיקר להריץ, להבין את הרעיון הכללי, לא צריך להיכנס לכל הערות שוליים של הסברי מילים. אתם לא תצאו מזה. כן, תנסו למצות את הרעיון של כל נאום או של כל סיפור. אבל אני רוצה לתאר לכם איך אני מבין למה השפה של ספר איוב מסובכת. אז קודם כל רשמתי לעצמי שאני לא אשכח, הבדיחה. מה הבדיחה כמובן? שבספר תהילים אין קשר בין פרק לפרק, בספר משלי אין קשר בין פסוק לפסוק, ובספר איוב אין קשר בין מילה למילה. אוקיי. בואו ננסה להבין, וכמו שרשמתי לכם, בואו ננסה להבין למה זו לא רק בדיחה. ההוכחה שלי יצא לי ככה בכיף מעמוס חכם, מדעת מקרא. תראו את המשפט הבא שלו. בעניין אליהו ודבריו, נתקשו כל המפרשים, תוכן דבריו סתום וניתן לפירושים שונים, ורבים נתקשו בעצם תפקידו במהלך הספר. כלומר, לא רק שיש מילים יחידאיות שמסבכות אותנו, באמת, פרקים שלמים, חמישה פרקים שלמים של אליהו, בכלל כל הדמות הזאת, היא חלק מהמבוכה של הספר. אז זה יפה. בסדר? אז תשימו לב לזה, שזה לא סתם המבנה הוא בצורה כזאת, אלא גם המילים וגם המבנה מסבכים לנו את הסיפור. שלוש תשובות. תשובה ראשונה, רבי אברהם בן עזרא. אי בן עזרא, איוב ספר מתורגם. נכון? זה ספר אוניברסלי. זה ספר שהוא לא על עם ישראל, לא על התורה. טוען אי בן עזרא, ספר מתורגם, בואו תקראו. וחז"ל אמרו, כי משה כתב ספר איוב. יפה. אבל הקרוב אליי, כי הוא ספר מתורגם. על כן הוא קשה בפירוש, כדרך כל ספר מתורגם. מדליק, אה?
מתי יום נכתב?
אני לא יודע, אבל מבחינת אי בן עזרא זה ספר של חוכמה אוניברסלית.
זה לא יכולו לתרגם אותו בשפה...
כן, מי המעצבן שתרגם אותו?
חברים, הבעיה בתרגום זה לא, אתם אומרים, כל מי שקצת למד... גם תקופתי, וגם אתה מאבד המון הקשרים. המון הקשרים. אני לא יודע אם הספקתי להגיד לכם את זה, בספר של מגילת רות, שיש פה מאחורה, של דוקטור ציגלר, אחד הדברים היפים שהיא מראה, שברגע שתרגמו את מגילת רות לשפות אחרות, מפספסים המון דברים ש... כאילו, תרגמת נכון את כל המילים, אבל פספסת דו משמעות, פספסת אירפול.
אבל
רגע, אני עכשיו אתן לכם דוגמה הפוכה. תנו לי רגע להראות לכם דוגמה הפוכה. אנחנו נכנסים למגילת אסתר, שהיא גם לפי בן עזרא ספר מתורגם, מפרסית, אוקיי? ויומר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. לפי פשט הפסוקים, כמו, הפסוק כמו שאני עכשיו קראתי, מה אומר החשברוש להמן? המן מציע לו 10,000 כסף, אומר לו החשברוש, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. איך אתם מבינים?
זה מוזר.
לא, מה, לגבי הכסף, מה עושה? יפה, הקריאה הפשוטה שלנו היא, שהחשברוש אומר להמן, עזוב, לא צריך את הכסף. נראה לכם, זה פרסים! סתם, בלי קשר לבדיחה. זה לא, ויש חוקרת, דוקטור אילם גינדין, היא לאחרונה נמצאת בחדשות כל יומיים כדי להסביר את איראן, מה שקורה שם, והיא כתבה ספר על מגילת אסתר בהקשר פרסי, והיא טוענת שיש פה בעיית תרגום, כי הביטוי בפרסית זה הכסף שאתה נתת יהיה אצלי והעם נתון לך, אבל התרגום כאילו פספס את זה.
לא, אבל בספר איוב אתה אומר, בספר איוב אתה אומר זה מתורגם. בדרך כלל כשאתה מתרגם ספר, הפשט נשאר לך מאוד מאוד מאוד
פשוט,
ואתה מפספס דברים עמוקים, פה הפשט נעלם לגמרי.
לא נעלם לגמרי, אבל יש מילים קשות. אוקיי, אז זה טענה אחת. טענה אחת, אנחנו לא עוצרים בה. טענה מספר 2 זה הרמב״ם. אתם אמורים להכיר את זה ממורה נבוכים. עשיתי פה מין מיקס של שני פרקים במורה נבוכים. בשל גודל העניין וחשיבותו הרבה, ומכיוון שיכולתנו קצרה מלהשיג את הגדול שבדברים כפי שהוא, הייתה הפנייה אלינו בדברים העמוקים אשר בהם חייבה החוכמה האלוהית לפנות אלינו במשלים, בחידות ובדברים סתומים מאוד. את זה הרמב״ם כותב בהקדמה, לא רק בקשר איוב, אלא בכלל בקשר לתנ״ך. שהתנ״ך המרכזית, שהתנ״ך הוא ספר מסובך, טוען הרמב״ם כי התנ״ך הוא לא ספר להמון. בשונה ממי? רבי יהודה הלוי, מי שהייתי בשיעורי זה למדנו. אז זה הרמה. עכשיו, בפרק עמד ג' בחלק ב' שהוא מדבר על איוב, הוא אומר ככה: עניין איוב הנפלא הוא מקט מה שאנחנו בו, רצונו לומר שהוא משל לבאר דעות בני אדם בהשגחה. כל זה משל בלא ספק לכל בעל דעת, אלא שהוא משל לא כשאר המשלים כולם, אבל משל שנתלו בו פליאות ודברים שהם כבשונו של עולם, והתבארו בו ספקות גדולות ונגלו ממנו תעלומות שאין למעלה מהן. כלומר, הרמב״ם לא מסתפק על התנ״ך. הוא אומר, איוב ספציפית הוא באמת ספר סוד, לא במובן של קבלה. הוא ספר סוד, וספר סוד צריך להיות מסובך. בסדר? אז זה האפשרות השנייה. כלומר, זה לא עניין טכני של תרגום, אלא עניין של עיקרון. אבל עכשיו אני רוצה להראות לכם תשובה שלישית שלמדתי מהחוקר המרכזי של ספר איוב בתקופה האחרונה. קוראים לו הופמן. אני חושב שיש לנו את הספר בספרייה. תבדקו. זה נחשב הספר המרכזי, בסדר? על איוב. הוא טוען שלוש טענות. אחד, לשוות לספר ממד אוניברסלי, קצת מזכיר את אבן עזרא, אבל לא בגלל התרגום, אלא הספר אוניברסלי. אז אנחנו נשאיר אותו ברמת האוניברסלי ונצטרך גוגל טרנסלייט.
הספר היה יהודי, אולי
בן קשור. כן, כן. שתיים, המצב הנפשי הסבוך של משתתפי הספר. כלומר, המתודה היא המסר. זה לא ספר קל. וזה מזכיר לי, תדעו לכם, אנחנו למדנו איוב פה בשנה של הפיגועים שהיו, לפני 3 שנים. תחשבו, כל שבוע שהיו את הפיגועים, לימוד איוב. זה כל כך התאים למצבנו הנפשי המסובך. וזה זה. ושהמצב הפסיכולוגי והנפשי מסובך, אז גם הספר מסובך, ככה אני מבין את מה שמכונה בספרות מבנה מתפורר. נחזור למבנה שלנו. מה קרה למחזור הוויכוחים השלישי? הוא התפורר. למה הוא התפורר? כי בסופו של דבר, האם הרעים הצליחו לתת מענה לאיוב? לא. ושוב, המתודה של הספר, איכשהו בנוי, מתאר את הלכי הרוח העמוקים שבו. כאילו אתם חושבים שיש פה דיון מלומד, מחולק יפה, 3 מענות, הוא, אליפז, איוב, בלדד, איוב, צופר, איוב, אליפז. חבר'ה, לא, זה מתפרק בסוף. הסוג של הדיאלוג הזה לא מחזיק מעמד. איוב לא מצליח לקבל תשובה כמו שצריך על הטענות שלו בסופו של דבר. יש עוד כל מיני דוגמאות לדבר הזה בתנ"ך. בואו ננסה לחשוב אם אתם, למשל, מי נחשב בנביאים לספר המבולגן ביותר? ירמיהו. בסדר? מי שקצת מכיר את ירמיהו, ירמיהו מבולגן בכמה רמות. גם סדר הפרקים של התאריכים, גם בלשון עצמה שהוא מתבלבל בין זכר לנקבה, יחיד ורבים, המון קריב וכתיב. גם באותו פרק מתחילים, אם אתם זה פרק שאמור להיות לכם מוכר, שמתחילים ביהויקים ואחרי 3 פסוקים מתברר שאנחנו בכלל בצדקיהו. יש על זה מחלוקת מדהימה בין האברבנל למלבים. נתחיל מהמלבים, למרות שהוא מאוחר יותר. המלבים יגיד, אוי ואבוי לכם, אם אתם תעיזו להגיד שהספר מבולגן כי ירמיהו מבולגן. כל מילה זה קודש. כל דבר מגיע מהקדוש ברוך הוא. האברבנל עונה לו 300 שנה לפניו, שירמיהו היה מעולה בדבקות אלוהית, היה נביא גדול, קצת נכשל בהבאה בכתב והבאה בעל פה. בסדר, אברבנל אומר את זה בלי להתבלבל.
הוא עזב את
בית ספר. לא, הוא היה קטן, תזכרו, ירמיהו באמת מתחיל בתור נער קטן, כפרי, פריפריה, לא למד באליטה. בקיצור, ועל זה אני אגיד, ברור שזה הסיפור. הרי ירמיהו זה ספר שבסופו של דבר של חורבן. מה חשבתם? מה חשבתם? שאפשר לכתוב ספר על חורבן כאילו זה יצירת מופת מסודרת? מה פתאום? אז זו התשובה השנייה שנותן הופמן, והתשובה השלישית שלו מאוד מזכיר את הרמב״ם, גבול המחשבה כגבול השפה, מגיעים לקצה. ובאמת איוב נחשב לספר שלוקח אותנו פילוסופית לקצה של המחשבה, של עיסוק באלוהות, בהשגחה. אז גם באיזשהו שלב השפה שלנו עוצרת, ואנחנו לא מצליחים לבטא את זה כמו שצריך. כסיכום לנקודה הזאת, ועוד רגע אנחנו נחתום, פסקה שהבאתי לכם מפרופסור זורנברג, היא מבחינתי תעלומה. כלומר, היא תלמידת חכמים אמריקאית שקצת פרצה לעולם שלי לפני כמה שנים, לא הכרתי אותה בכלל. הוציאה כמה ספרים, רובם באנגלית. אני לא קראתי. אחד הספרים שתורגם לעברית זה הספר נקרא תהום אל תהום. בהן צדקי אני אומר לכם, ואני תופס מעצמי אחד שקצת מבין תנ"ך ומחשבה וזה, וואו, כאילו, היה קשה. אי אפשר לקרוא, אתם תראו, אי אפשר לקרוא משפט בלי לחשוב עליו 1,000 פעם. ופתאום אני מוצא באיזה מאמר שלה, שלא קשור לאיוב בכלל, את המשפט הבא. העומק החידתי של התשוקה האלוהית מהדהד במילים שרק לכאורה נתונה בהם משמעות אנושית. אתם חושבים שאתם מבינים, אה? אותה, סתם, אתם מאוד מזכיר, נכון?
צריך לראות איך, למה זה כל כך לא מובן, אולי בגלל שיש שם עומק נסתר.
לא, זה ספר שאני מחזיק בו, באמת. המסרים הללו נשמעים בדרך שמחייבת את הנמען, אותנו, או את איוב, אשר יודע שהמסר מיועד לו, לתרגם ולתרגם מחדש. כלומר, בהגדרה, באמת ספר איוב זה ספר שדורש כל הזמן להיות מפוקס. זוהי עמדתו של איוב, אלוהים והשטן יוצרים שותפות חידתית שאת מסריה מבקשים מנחמיו של איוב לפענח על ידי צמצום. למה זה כמובן קשור? למה שאמרתי לכם קודם, שהרעים של איוב הם כאילו הסטיקרים, ככה אני מכנה אותם, הם שולפים את הסטיקרים, כי הם יודעים תמיד מתי הסטיקרים הנכונים, אבל לא. ואולם בתרגום הסופי של אלוהים מהדהדת התעלומה, ודבריו מפעילים דורות על גבי דורות של תרגומים מחדש. תרגומים לא מובן הטכני של משפה, אלא של, של תובנות, של פרשנות, של בעצם מה שאתם תעברו כאשר תלמדו איוב. זהו, אז זה מבחינתי המפה שאמורה, שוב, לא לעזור לכם, אבל כן, כן לעזור לכם, בהיכרות הראשונית עם איוב, עם השאלות הגדולות שעולות בו. מה שעוד לא קראנו ושארתי לכם את זה, זה קיצור שעשיתי למאמר של פרופסור צבי אדר, אני חושב שהוא אדם לא דתי, בסדר? על היחס בין משלי לאיוב ולקהלת. המאמר שלו הרבה יותר ארוך, זה 5 עמודים, הבאתי פה את הכותרות, תקראו, הוא בעצם טוען את מה שאני טענתי, מה שטענו, שיש פה איזה מעבר בין שני ספרים, רק שלצערי הרב, תראו את המילים האחרונות שלו, המילים האחרונות זה שורה וחצי האחרונות, כראי איוב, כן גם משלי, זהה מן השפה ולחוץ עם התורה, הנבואה והמזמור, ושונה ממן השפה ולפנים, כמוהם שמע רפו על הדוגמה של התנ״ך ואיבד את רוחו. כלומר, הוא באמת מזלזל בספר משלי, בחלק מספר משלי, לצערי, אני חושב שהוא לא צודק. אבל הוא כן הצליח לשים את האצבע על הדברים שאנחנו שמים, שספר משלי הוא מאוד תמים, מאוד נאיבי, מאוד צדיק וטוב לרשע ורע לו, ולעומת זאת ספר איוב מאתגר אותנו מהכיוון.